שלום עליכם. זה יום זיכרון לאבי מורי ז"ל. זה לב שנים. ואני משתדל עד כמה שאני יכול להמשיך את מפעלו בעולם הזה, כדי שיתקיים מה שכתוב בגמרא, הניח בן כמותו בעולם הזה ושכב עם אבותיו. למדתי מאבא שיש בלשון המקראית יידוע חלקי וגם יידוע יתר, ומה שיש אצלנו היינו או סתמי או מיודע זה רק מעט מן העברית המקורית. העברית המקורית, המקראית, הייתה מורכבת יותר, מגוונת יותר, רבת אפשרויות ורבת מדרגות בתוכה. זה העיר את עיניי בפסוקים רבים שהיו נראים מוזרים. כשקוראים בראש חודש את הכבש, אחד תעשה בבוקר. אז זה נראה כאילו, נו טוב, יש כל מיני דברים מוזרים בלשון העברית, המקראית. חסר השמי הידיעה, כאילו איזה חיסור. אבל כשאתה רואה שזה עקבי ומסודר ויש לזה פירוש, אז את הכבש אחד מן השניים, ולא חשוב איזה, תעשה בבוקר. ואת הכבש השני, כי נשאר רק אחד, הכבש השני, ידוע מלא, תעשה בין הארבעים. נכון שבפרשה המקבילה בשמות כתוב הכבש האחד, אבל עדיין, בציווי לדורות, יכלה התורה למסור לנו אמירה לשונית מעניינת. אין עדיפות לאחד משני הכבשים שהוקדשו לאותו יום. אני בחרתי בנושא הזה במיוחד מפני שבמקרה הזה של הידוע החלקי, אנחנו פוגשים פסוק שהפירוש על פי ידוע חלקי משנה לחלוטין את מבטנו על המקרא כולו בתחום מדע המקרא. וזה הפסוק בכל המקום אשר אזכיר את שמי יבוא אליך וברכתיך. לפני שנגיע אליו, אני רוצה להראות לכם כמה פסוקי מקום אחרים דומים. באמצע הדף העמוד הראשון, אברהם אמר לשרה בנדודיהם, לפי דבריו, זה חסדך אשר תעשי עמדי אל כל המקום אשר נבוא שם, אמרי לי אחי הוא. אל כל המקום. זה לא אל כל מקום אשר נבוא שמה. באילון מורה, או מקדם לבית אל, או בחברון או בבאר שבע, לא נזקק אברהם לדברים כאלה. בבאר שבע, שאלה אם שרה הייתה איתו, אבל זה דיון אחר. אבל לא בכל מקום, אל כל אותו מקום מסוים. שבו יש סכנה, אמרי לי אחי הוא. למשל מצרים, למשל גרר. מקום שיש מלאכים שחוטפים נשים, כי כל אדם רגיל צריך אישה אחת, ומלך צריך כנראה נשים רבות, זה מה שאנחנו שומעים ולומדים. זה היה מימי המבול ועד החשברוש, זה היה מקובל בעולם עד מאוד. יש עדיין שרידים לזה, אבל זה פחות מקובל. ויש אנשים שחושבים שזה, חשבו שזה עדיין מקובל והם יושבים בכלא. אבל פעם זה היה באמת מכת העולם. כל מי שחשבו את עצמם בני אלוהים לקחו להם נשים מכל אשר בחרו. אז צריך להגנה. אל כל אותו מקום מסוים שבו עורבת סכנה. אמרי עליי, אחי הוא, לא ניכנס לאח ואחות, זה שיעור לעצמו, אבל זו דוגמה מובהקת של ידוע חלקי. במקום הידיעה, תאמרו אל כל אותו מקום מסוים. אז זאת הידיעה של ידוע חלקי. בספר המאמרים של אבי מורי ז"ל שהוצאתי, שזכיתי להוציא, שנקרא ארץ המוריה, פרקי מקרא ולשון, ספר אב קרס, יש דוגמאות נוספות לסוגים שונים של ידוע חלקי. היי רומזת, היי של זהות, יש כמה סוגים של התופעה הזאת. אבל בואו נראה עוד פסוקים של מקום, של המילה מקום. אגב, הרד"ק לפסוק של אברהם ושרה אומר, מפרש כך. הוא לא היה אומר זה בכל מקום, ולא ראינו זה אלא בשני מקומות, אלא אמר לו, אל כל מקום שנצטרך לומר דבר זה שנשמע שיהיו אנשי הרעים, ונעבור שם דרך הרעי, כי במקום שהיה גר שם דרך קבע, היו מכירים אותו ומכבדים אותו מאוד. אז רד"ק בחוש הלשוני שלו, בלי להגדיר את התופעה בכללה, אבל הוא פירש כך את הפסוק במקום הזה. מה פירוש כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם יהיה? יש פסוק מקביל שכתוב כל מקום. אבל בספר דברים נאמר כל המקום. כל אחד מאותם מקומות מסוימים אשר תחליטו ותכבשו בעת הראויה לכם יהיה. לא המקום הידוע ולא כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו, אלא כל המקום. יש עוד פסוקי מקום לפני שנחזור אל הפסוק שהוא מטרתנו הראשית בשיעור הזה. בעמוד השני, ויפגע במקום, כן, הפסקה השנייה, המקום, ויפגע במקום בחלום יעקב. ויפגע במקום, אפשר לומר שזה המקום הידוע, אבל אבא ז"ל העדיף לפרש במקום, באותו מקום מסוים. רמיזה למקום שהוא ידוע ובלתי ידוע כאחד. כי ברגע זה הוא רק פגע במקום באקראי. הוא לא תכנן להגיע למקום שבו מקדם לבית אל אברהם הקים מזבח. לא, דבר כזה לא כתוב, אלא כך אירע. בספר מלכים, דוגמה מספר 3 בפסקה הזאת. אני אוהב אותה במיוחד בסיורים בתל אביב. על חוף תל אביב. כן, בכל מקום בארץ יש כל מיני פסוקים שיכולים לרוץ לפני העיניים, ועוד מעט יהיו אפליקציות כאלה, אולי כבר יש, שאתה יכול ללחוץ, והפסוק ששייך לאותו מקום יצוף, יעלה לך לפניך, ואתה תוכל לקרוא אותו בכל גודל שתרצה. כן, ואז השאלה תהיה אם באמת בכל מקום יודעים, בכל המקום יודעים איזה פסוק שייך אליו. אז על חוף ימה של תל אביב יש פסוק בספר מלכים. כמובן תל אביב במקרא נמצאת בגולה. אבל המקום של חוף, החוף הזה בין הירקון ליפו, הוא מקום חשוב. עבדיי, אומר מלך צור, עבדיי יורידו מן הלבנון ימה, עצים, ואני אשימם דוברות בים. עד המקום אשר תשלח אליי, וניפצתים שם ואתה תיסע. לשון מקראית, כל כך הרבה אפשר לומר בכל כך מעט מילים. כן, עבדיי יורידו מן הלבנון ימה, ואני אשימם דוברות בים. עד המקום אשר תשלח אליי, איפה ינחיתו את הדוברות? הזרמים משתנים, הרוחות משתנות, אי אפשר לקבוע, תנחית את הדוברות בשפך הירקון או בנמל יפו. אי אפשר לקבוע דבר כזה. זה תלוי ברוחות, תלוי בזרמים. צריך משלחת של שלמה, תחשבו על כל בתי המלון של חוף תל אביב, בכל גבעה שם, מסתובבת יחידה של שלמה, שתפקידה לקבוע את המקום אשר תשלח אליי. מה זה תשלח אליי? איתות, אות מהחוף, כן? לפידי אש באות מוסכם, פעם מלון דן ופעם ממלון כזה ומלון אחר, לא היו שם מלונות, רק גבעות, לפי משטר הרוחות והזרמים. אז המקום אשר תשלח אליי, זה מקום מסוים, הוא כל פעם אחד. לא מנחיתים דוברה בשניים או שלושה מקומות בו זמנית, אבל בכל לילה זה יכול להיות בגבעה אחרת באותה סביבה. זה עד המקום אשר תשלח אליי אות, וניפצתים שם ואתה תיסע. זה פסוק חביב, אני מקווה שההסבר הזה מספיק לכם, כדי בנסיעתכם הבאה ברחוב הירקון, מיפו צפונה או אל יפו דרומה, תחשבו על זה. שזה היה פעם מקום שבו עבדי שלמה חיפשו את המקום הנכון לאותו לילה להנחית דוברות. ויש פה ארבעה פסוקים, והיא בשמור יואב אל העיר ויתן את אוריה אל המקום אשר ידע כאנשי חיל שם, אותו מקום מסוים. הסעורים מהתבן לסוסים ואל הרכש יביאו אל המקום אשר יהיה שם איש כמשפטו, זאת אומרת מקום שהנציב שולט בו לאסוף את המיסים האלו. בלכתם אל ארבעת ריביהם לא יסבו בלכתם, כי המקום אשר יפנה הראש אחריו ילכו, לא יפנו בלכתם, יחזקאל המרכבה. אותו מקום אשר יפנה הראש אחריו ילכו. ועכשיו נשוב אל הפסוק שהסעיר רבים וטובים. מיד אחרי הדיברות בספר שמות מתחילים חוקי גוי קדוש. הרי נאמר ממלכת כהנים וגוי קדוש. בסרט הדיברות אין כהנים וגוי קדוש. בסרט הדיברות אתם יודעים, זה הבסיס האוניברסלי. לפחות הוא התקבל בעולם כבסיס אוניברסלי. ובוודאי שיש לו זיקה לשבע מצוות בני נוח, גם בתורה עצמה. אז תאמרו שבת, זה נכון, אבל רעיון השבת יש בו משהו אוניברסלי מהבריאה. ממלכת כהנים וגוי קדוש לא נאמרה בעשרת הדיברות. זה בא אחר כך. אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. לא תעשו ניתי אלוהי כסף ואלוהי זהב, לא תעשו לכם. שפירוש הדבר, אני קורא משמות סוף פרק כף. לא תעשו ניתי אלוהי כסף ואלוהי זהב, לא תעשו לכם. זה לא רק אלוהים אחרים על בניי, שנאמר בדיברות. אלא זה גם איתי. לא תצרפו לעבודת השם כל מיני פרצופי אלילים. כדי לסבר את אוזניכם עד איכן זה יכול להגיע, אני מזכיר לכם פולמוס גדול בין הפוסקים לגבי צורות של בעלי חיים שמעוצבות על ארונות קודש, אוחזות בשני לוחות הברית ומצוירות על פרוחות. אני בורח מהן ככל יכולתי. הפוסקים שאסרו את זה צעקו חמס ואמרו, לא תעשו ניתי אלוהי כסף אלוהי זהב, לא תעשו ציורי קרובים. מה גם שהם לא נראים קרובים, הם בלי כנפיים בדרך כלל, הם נראים יותר חתולים מהריות. מי אמר שזאת צורה ראויה בכלל? סיפור קטן. באופרה, בתחילת דרכה, שלחו לנו מבר אילן ארון קודש, והיו עליו שני לוחות הברית, שגם זה הייתי מוריד מפני שמה שכתוב שם הוא לא נכון. כתוב שם לא יהיה ולא כתוב מה, לא תיסה ולא כתוב מה, זכור את ולא כתוב מה, כבד את ולא כתוב את מי. אני לא מבין את כל זה, אני הייתי מוריד את כולם. תכתבו א', ב', ג', ד', ה', י', מה שתרצו, אבל לא יצא. אבל חוץ מזה, היו שם שני חתולים כאלה, מחזיקים אותם משני הצדדים. ואמר אחד מחברי אופרה, הוותיקי הוותיקים שכולכם מכירים, אמר, אני לא יכול להתפלל כאן. והתחילו להתווכח, כדרכם של יהודים, אנחנו נגיד, אנחנו נפגום את מנהג אלה שכן התירו, והיא כי ירא את אנשי העיר לעשות יומם, ויעש לילה, הוא בלילה פרק את זה, שם את זה בתוך הבימה, וגמרנו. אף אחד כבר לא ישים אותם בחזרה, ומאז אין חתולים באופרה. אני אומר את זה כדי להמחיש שלא תעשו ניתי אלוהי כסף אלוהי זהב, הגיע עד הפולמוס ההוא. האם מותר דבר כזה? אגב, ראיתי את דברי המגוננים על מנהגי הקדמונים, והם לא אומרים אמירה נחרצת נגדית, הם רק אומרים כבר נהגו משהו כזה. אז לא תעשו ניתי בתוך עבודת השם אלוהי כסף אלוהי זהב, לא תעשו לכם. מזבח אדמה תעשה לי. וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמיך, את צונך ואת בקריך. בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. ואם מזבח אבנים תעשה לי. גם מפרשנינו לא מעטים קראו בכל המקום כמו בכל מקום. כאילו זאת היקישות. בכל מקום אשר אזכיר את שמי. ובאו אנשי מחקר המקרא ואמרו, הנה אתם רואים שתפיסת העולם של עבודת השם השתנתה באופן עמוק. כי בספר הברית הקדום, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, תבנה מזבח. אבל בספר דברים, מה שהם קוראים ריכוז הפולחן, לא תוכל לעשות דברים כאלה בשעריך. לא תסבח בכל מקום אשר תראה. אתה תראה, תבחר. תראה איזה תבחר. נכון? אלוהים יראה לא עשה לעולה, זה יבחר. אלא... כי אם אל המקום אשר יבחר השם לשכן שמו, שם, רק שם. זה חוזר בספר דברים, פרק י"ב, פעם אחרי פעם אחרי פעם, יש שם לפחות חמש פסקאות כאלה. ועוד פעם בפרק ט"ז, בסוף פרשת ראה, בפרשת החגים. אז הנה לפניכם ברור שבספר הברית הקדום היה מזבח אדמה תקין בכל מקום. אבל בספר דברים המאוחר זה נאסר, ועוד דברים דומים, משה הקים 12 מצבה בהר סיני, ובספר דברים נאמר ולא תקים לך מצבה אשר שנא השם אלוהיך, וכך הלאה וכך הלאה. ואני פותר את עצמי מלהסביר לאן התיאוריה הזאת מגיעה מבחינת מתי נכתבו הספרים האלה. כלומר, ספר דברים, ביחס ספר שמות, ספר הברית, הקדום, כל הדברים הללו. ובא אבי מורי ז"ל ואמר, רק דבר אחד לא שמתם לב. היי, יש שם היי. שלא ייחסתם לחשיבות. כי כשיש הסבר, אז לפעמים עובדות מפריעות. לא כתוב בכל מקום אשר אזכיר את שמי. גם מפרשנינו היו כאלה שהבינו ככה, שבכל המקום זה כמו בכל מקום. לא, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, זה בכל אותו מקום מסוים, שבו תהיה התגלות. וזה מה שאנחנו קוראים בספר שופטים באמת, במקומות שהייתה בהם התגלות, בצורה כזאת או אחרת, אם זה מלאך השם, ואם זה הארון שהביאו אותו פעם לשכם ופעם לבית אל, ואם זה מקום שהתכנסו בו המוני בית ישראל או צבאות ישראל למלחמה, אפילו במלחמת אחים כמו נגד בנימין, מקריבים קורבנות. לקרוא את ספר שופטים ולגלות את זה, זה יכול להיות זעזוע גם ליראי השם ולחושבי שמו. כן, בעל משך חוכמה, רב מאיר שמחה מדווינסק, מעיד, בפירושו לדברים פרק י"ב, הקשה לי אחד מלומדיי, קרא בשופטים קפיטל ב', בהוצאות החדשות הורידו את המילה קפיטל. מה קרה תלמיד של משך חוכמה שבני ישראל הקריבו בבוכים? הוא כבר ידע שבמשנה, ברש"י וברמב״ם כתוב שמזמן שהקימו את שילה יש איסור במות, ואיך הם עשו עבירה כזאת. ואני מוסיף, תלמיד של משך חוכמה קרא פרק בתנ"ך מעבר לחמישה חומשי תורה בספר יהושע, הגיע לפרק השני ונבהל. למה לא למדו תנ"ך בישיבות? תלמיד של רב מאיר שמחה נבהל. כבר יותר מ-100 שנה דיברו על זה בארצות המערב, כדברים ידועים ומוכרים לכל. אבל תלמיד של רב מאיר שמחה לא ידע ולא שמע על דבר כזה כלום. והוא רץ לרבו, רבו כותב את הקושייה בהרחבת ביאור מצידו, ואומר, וזו קושייה עצומה מאוד. ואחר כך, רב מאיר שמחה שולף תוספתא וירושלמי, ואומר, על פי התוספתא בזבחים, ועל פי הירושלמי, כל מקום שהיה מגיע לשם ארון, היה נקרא... היה מותר לזבוח בו, מקום שהארון יצא אליו. כי כך כתוב בירושלמי, אם הארון בפנים, כלומר בקודש הקודשים, נאסרו הבמות, יצא, הותרו הבמות. תלוי איפה הארון נמצא, ואז הוא מראה שהארון היה בבוכים באותו זמן. השם עימם כתוב. וכל זה פשוט, הוא עוד אומר. אחרי כל זה, כל הדרמה הזאת. אני שואל את עצמי לפעמים אם אני בא לישיבת אור שמח ונותן שיעור כזה בלי להזכיר את מאיר שמחה, מה יעשו לי? אם אני אגיד שברור ופשוט במקרא, שבמקום שהייתה בו התגלות, היה מותר להקריב באותה שעה. והתגלות יכלה להיות מלאך, כמו אצל גדעון, או אהרון, או כינוס של בני ישראל, כמו במצפה, או בבית אל. בכל המקום אשר אזכיר את שמי, בכל אותו מקום שבו אתגלה עליכם, אבוא אליך וברכתיך, שם תעשה מזבח אדמה או מזבח אבנים, בתנאי שלא תעשה אותם גזית וכו'. זה פירוש הפסוק בסוף יתרו, בשמות, מתוך הבנת הידוע החלקי. עכשיו נלך לדברים. פרק י' ב'. כבר אמרתי שהפסוקים האלה בספר דברים מופיעים פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. רק בפרק י"ב עצמו יש פסקה ועוד פסקה ועוד פסקה. דווקא כאן מחקר המקרא לא ממצא את יהודו, כי הוא מפרש את הכל על יושיהו. אבל רק ירושלים לא כתובה כאן. הדבר היחיד שלא כתוב כאן זה ירושלים. ויש הבדלים. הנה אני קורא פסקה ראשונה. בפרק י"ב, דברים י"ב, אחרי ניתוץ עבודת אלילים. מפסוק ד'. לא תעשון כן להשם אלוהיכם, כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוהיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם, לשכנו תדרשו ואתה שמה. כי אם אל אותו מקום אשר יבחר השם מכל שבטיכם לשום את שמו שם, באותו זמן או באותה שעה, בדיוק כמו שמות, שום הבדל. לשכנו תדרשו ואתה שמה. זה מכל שבטיכם, זה לשום את שמו. והבאתם שמה עולותיכם וזבחיכם ואת מעשרותיכם ואת תרומת ידכם ונדריכם ונדבותיכם ובכורת בקרכם וצונכם, ואכלתם שם לפני השם אלוהיכם, ושמחתם בכל משלח ידכם אתם ובתיכם אשר לרחך השם אלוהיך. פסקה ראשונה. פסקה שנייה מתחילה באותו אופן. לא תעשון. כן? בדיוק אותן שתי מילים. לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום איש כל הישר בעיניו. כי לא ואתם עדת אל המנוחה ואל הנחלה אשר השם אלוהיך נותן לך, ועברתם את הירדן וישבתם בארץ אשר השם אלוהיכם מנחיל אתכם, והניח לכם מכל אויביכם מסביב וישבתם בטח. והיה המקום אשר יבחר השם אלוהיכם בו לשכן שמו שם. אותו המקום אשר יבחר השם לשכן שמו באותה תקופה, באותו זמן, באותה שעה. שם תביאו את כל אשר אנוכי מצווה אתכם, עולותיכם וזבחיכם ומעשרותיכם ותרומת ידכם, וכל מבחר נדריכם אשר תדעו להשם, שמחתם לפני השם אלוהיכם, אתם ובניכם ובנותיכם ועבדיכם ועמותיכם והלוי אשר בשעריכם, כי אין לו חלק ונחלה איתכם. גמרנו פסקה שנייה. מה ההבדל בין הראשונה לשנייה? בראשונה נאמר מכל שבטיכם ולשום את שמו שם. מה שיענה על הדרישה של הפסוק הזה תהיה בחירת ירושלים, כי היא מכל שבטיכם. הפסקה השנייה לא אומרת מכל שבטיכם ולא אומרת לסום, אלא אומרת לשכן, ואחרי ועברתם את הירדן. ומה שעונה על הדרישות של הפסקה השנייה זו שילה. מי פירש ככה את הפסוקים? חזר. מנוחה ונחלה. והתווכחו אם מנוחה זה שילה ונחלה זה ירושלים או להפך. נכון? הפסקה הראשונה, הדרישה שיש בה מתאימה לבחירת ירושלים, ודווקא השנייה לבחירת שילה. לא גמרנו. בשני המקרים פירשנו המקום בידוע חלקי, זאת אומרת אותו מקום מסוים שיבחר באותו זמן, באותה תקופה, באותה שעה, לפי התנאים האלה. פסקה השלישית, ישמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה, תבחר אתה. גם כאן זה מתחיל בשלילה. לא תעשו, לא תעשו, ישמר לך. הפסקאות בנויות בדיוק באותה צורה. כי אם במקום אשר יבחר השם באחד שבטיך, שם תעלה עולותיך ושם תעשה כל אשר אנוכי מצווך. באחד שבטיך. ומה תעשה שם? עולותיך. רק בכל אהבת נפשך תסבח ואכלת בשר, כי ברכת השם אלוהיך שנתן לך בכל שעריך, תמה ואתה לא יאכלנו, כצבי לך אייל, כי באחד שבטיך זה רק עולות. ואין שם זבחים ואין שם שלמים, אז בשר זה יהיה חולין. רק אדם לא תאכל לו, לארץ ישפכנו כמיים. זו פסקה שלישית. מה זה במקום אשר יבחר השם באחד שבטיך? פה יש תרגיל קריאה של רש"י. ממש תרגיל מבחן. על הפסוק באחד שבטיך אומר רש"י במיוחד שבשבטיך והוא ירושלים. אבל על הפסוק הקודם, ישמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה, אומר רש"י, אלא אם יאמר לך נביא כאליהו בהר הכרמל. עכשיו, מי מבין שרש"י פירש שני פירושים? הרי כשרש"י אומר שני פירושים, הוא בדרך כלל אומר דיבור אחר. ופה הוא לא אמר דיבור אחר, אלא הוא רק בפסוק הבא, בדיבור המתחיל הבא, הוא פירש פירוש שני. מי שלא מבין שרש"י הביא שם שני פירושים, לא עבר את המבחן בקריאת רש"י. רש"י הביא שני פירושים, אחד לפי הפשט. שמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה, אלא אם יאמר לך נביא כאליהו בהר הכרמל. וזה באחד שבטיך. לא צריך לדרוש במיוחד שבשבטיך, כי הפשט הוא באחד שבטיך. זה יכול להיות בהר הכרמל, זה יכול להיות במקום אחר, זה יכול להיות במקום של גדעון. הפרשייה, הפסקה הזאת מדברת על הקרבה במקום של התגלות, והתגלות בשעה מסוימת לפי צורך השעה. זה יכול להיות גדעון עם המזבח שלו, וזה יכול להיות אליהו בהר הכרמל. מדובר על עולם. מעניין שגדעון הביא ארוחה, והמלאך הפך אותם לקורבן עולה. ועל הסלע הלז של קורבן העולה, של מקום ההתגלות, הקים גדעון מזבח להשם. נכון? זה מה שכתוב. אם כן, זאת הפרשה השלישית. ורש"י באמת הביא את הפירוש השני כפירוש בדרך של מדרש, שהאחד שבטיך זה המיוחד שבשבטיך. אבל פשוטו של מקרא זה הפירוש הראשון. כשאני אומר לאנשים שיש לרש"י שני פירושים על הפסוק הזה, הם מתבלבלים לרגע, כי הם זוכרים את הפירוש באחד שבטיך, המיוחד בשבטיך ירושלים. ודווקא את פירוש הדרש, שאיננו פשוטו של מקרא, העדיף מחקר המקרא, כי זה משרת כאן צורך מסוים. לקחת את כל הפסקאות האלה ליושיהו, כשהדבר היחיד שלא כתוב כאן זה יושיהו. הפסקה הרביעית, לא תוכל לאכול בשעריך, שוב מתחיל בלא. מאסר דגנך ותירושך ויצריך ובחורות בקרך וצונך וכל נדריך אשר תדור לנדבותיך ותרומת ידיך. כי אם לפני השם אלוהיך תאכלנו במקום אשר יבחר השם אלוהיך בו. את זה אני מפרש כמו משך חוכמה. עוד צעד אחד אחריו, שזה נקרא המקום אשר יבחר השם, באותה שעה הם הביאו לשם את הארון. לפני השם, השם עמם, הביאו לשם את הארון. במקום שבני ישראל התכנסו והביאו את הארון, זה נקרא באותה שעה לפני השם. ושם, במקום, באותו מקום אשר יבחר השם אלוהיך בו באותה שעה, אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך והלוי אשר בשעריך ושמחת לפני השם אלוהיך בכל משלח ידיך. ארבע פסקאות, יש עוד אחת בהמשך, שחוזרת ומרחיבה את העניין של חולין, של בשר חולין, נניח לזה עכשיו, ובפרק ט' ז' יש חזרה על זה, כל המקום אשר יבחר השם בספר דברים, זה אותו המקום המסוים שיבחר באותה תקופה לפי צורך הזמן. זו יכולה להיות שילה, זו יכולה להיות בית אל או המצפה, בשעה מסוימת, במעמד מסוים, זה יכול להיות גדעון או אליהו בהר הכרמל, מקום ההתגלות באותה שעה, זה ידוע חלקי. ירושלים היא המסקנה האחרונה של התהליך הזה. מה שמתואר בספר דברים זה ממש לא מה שהם קוראים ריכוז הפולחן. כי יש פה אופציות שונות של המקום אשר יבחר השם. ואין בין שמות לבין דברים, אלא אזכיר את שמי לעומת יבחר השם. השם מדבר בלשון זיכרון, שהוא זיכרון זה דין, זיכרון זה לא, זה לא רק rememberness, כן? זה, אנחנו מתפללים ביום הדין, קדש ישראל ביום הזיכרון, זיכרון תרועה, מזכרת אבון, אזכיר את שמי, התגלות שיש בה גם משפט. מקום ההתגלות, מקום המזבח הוא גם מקום המשפט. זה מה שנאמר ביתרו, כך מתואר את ההתגלות ביתרו, והבחירה באותה שעה. ואז זה יכול להיות סיני או סעיר או פרן או דברים שנדבר עליהם במי שיהיה בשיעור של מחר, בעזרת השם, ו... כמו שזה יכול להיות סיני וסעיר ופרן וקדש ולאורך נדודי בני ישראל במקום שהשכינה נמצאת באותה שעה. וכמו שברור שכשבני ישראל עזבו את סיני לא נשאר מקדש בסיני. זה לא נשאר אתר מקודש. כי הוא מקודש לנוכחות השכינה כאשר הוא לפני השם באותה שעה, ואז מקריבים. אבל אם יחזור מישהו אחר כך לסיני, נכון? כי אליהו לא בהר הכרמל. ולא שתהיה שם התגלות, כן תהיה או לא תהיה התגלות. אליהו חזר להר חורב כדי להתפטר מתפקידו דרך אגב. אם מישהו יחזור להר סיני וינסה להפוך אותו לאתר קדוש, כי יש נטייה כזאת. אם פה התפללו אבותינו, ואם פה עבדו להשם, ואם פה הקריבו קורבנות, למה לא נעשר כן גם אנו? זה הדבר שהפך את המקומות אשר יבחר השם לשעה מסוימת לבמות קבע, בעיקר בתקופת המלוכה, כאשר מסיבות פוליטיות, כמו בית אל מול ירושלים, או מסיבות אחרות, דתיות, תראו לכם שהיו אומרים לנו שאפשר להתפלל רק בירושלים, רק בהר הבית. מי היה עומד בזה? חזרו למקומות שבהם הייתה התגלות. ואמרו, אנחנו פה בונים במה, מקדש במה, ובני ישראל זובחים בבמות. כי אם האבות הקריבו באילון מורה או מקדם לבית אל, אברהם לא נשאר שם. אברהם המשיך. אברהם עבד שם את השם בשעה בזמן מסוים, אבל היו אחר כך מצאצאיו שהפכו את זה למקומות קדושים קבועים, ואז יש מקדשים רבים. כשיש מקדשים רבים יש תורות רבות ויש עם שנחלק לעמים רבים, ואין תקומה לעם השם אחד שיש השם אחד ושמו אחד. ונגד זה נלחמה התורה. בספר דברים נאמר על באותו ידוע חלקי שהמקום אשר יבחר השם באותה שעה, הוא יהיה לפני השם. וזה יכול להיות שילה, וזה יכול להיות מצפה וגלגל, ובית אל, לא באותה שעה. קביעת המקום, אותו המקום הנבחר מכל שבטיכם, לשום את שמו כמקום קבוע, היינו ירושלים, הייתה צריכה לעצור את התהליך הזה, ולמנוע את ריבוי המקומות האחרים. אבל מה שקרה היה להפך, שגם ריחוק המקום, גם הצורך הדתי וגם המחלוקת הפוליטית, הביאו לקידוש במות בכל המקומות ההם. כי מה? פה עבדו אבותינו. ואז נוצרה הבעיה. אפשר לשים לב למשל לדבר המעניין הבא. מתי נבחרה ירושלים על ידי דוד? האם כשדוד העלה את ארון השם לעיר דוד, אחרי כיבוש יבוס, נכון? חגיגה גדולה, הפטרה חשובה, או בזמן מאוחר יותר, במרד אבשלום. תפתחו בשמואל ב' ת' ז', ת' ו' או ת' ז', תכף נראה. ת' ו'. שמואל ב' ת' ו'. אני אומר שמואל ב', זה למרות שזה לא שמואל. זה פרקי נתן הנביא, אבל קוראים לזה שמואל, ואז יש שמואל א' ושמואל ב'. שמואל ב' ת' ו', פסוק. פסוק כף ד' נדמה לי. והנה גם צדוק וכל הלוויים איתו, נושאים את ארון ברית האלוהים ויציקו, שון מצוקה, טלטול, את ארון האלוהים, ויעל אביתר. אביתר היה כהן הנדודים. עד תום כל העם לעבור מן העיר, ויאמר המלך לצדוק, השב את ארון האלוהים העיר. רבותיי, זה הרגע. מה ההיגיון שלהם? מה, נשאיר לאבשלום את הארון? את הכספת עם המפתחות, עם החותמת, הכל? אם דוד הולך מירושלים, אז הארון הולך איתו. זה היגיון פשוט שלהם. זאת אומרת שמה היה עד אז? הארון נדד. מנהיגים, שופטים, הביאו את הארון אל מקום שהם רצו בו, או היה להם למרכז באותה שעה. והנה זה מה שנאמר באמת. בפרק ז', בשמואל ב' פרק ז', בפרק המפורסם. בכל אשר התהלכתי בכל בני ישראל. השם אמר לנתן, לאמור לדוד. שהוא התהלך באוהל ובמשכן בכל בני ישראל. איפה שמענו? ברור, מפני שהארון יצא למקומות רבים. כמה הוא יצא? שאלה פתוחה בגמרא, אם קוראים נכון את סוגי הצבחים. כמה מאותם שנים של שילה, מכל תקופת שילה, כמה זמן הארון היה באמת בשילה? שאלה לגמרי לא פשוטה. ברור שהארון יתהלך בכל בני ישראל. אז מה עושים עכשיו? מוציאים את הארון. ויאמר המלך לצדוק, השב את ארון האלוהים העיר, אם אמצא חן בעיני השם וישיבני ויראני אותו ואת נווהו. יש לו נווה אחד שנקבע לעולמים. ירושלים חשובה. הרבה יותר מדוד. עד היום הזה זה ככה. ירושלים היא הבחירה של דוד. היא הקביעה של דוד. ירושלים חשובה. היא נווה הוא. לא מציעים את אהרון מפה. אם תוציאו את אהרון מפה, אז לא עשינו כלום. ומה יהיה איתי עם דוד? ואם כה יאמר לו חפצתי בך, הנה מי יעשה לי כאשר טוב בעיניו. זה הרגע. כי כשדוד העלה את אהרון לעיר דוד, אז האינטרס האישי והמשפחתי והממלכתי וקביעת המקום הלכו ביחד. אבל כאן האינטרס האישי והמשפחתי והממלכתי, תלוי איך מסתכלים עליו, עומד בניגוד מוחלט לקביעת המקום. ואם משאירים את אהרון בירושלים, אז יכול להיות שדוד אבוד. הוא אומר, הנני, יעשה לי כאשר טוב בעיניו. גדולת דוד, הדבר שעליו אנחנו מברכים בבוני ירושלים, ואת צמח דוד, שירושלים קודמת לדוד, היא הבחירה של דוד, היא מתקיימת לעולם, אהרון לא יצא לשום מקום אחר, הוא לא יצא לשום מקום אחר, הוא יגנז, בימי יושיהו הוא יגנז, וזהו. אין עוד מקום על פני האדמה שאהרון ילך אליו אחרי ירושלים. ויש רק ירושלים של מעלה. זה הכל. השינוי הזה, זאת הקביעה של דוד. עד אז היה בכל אשר התהלכתי. ואני חוזר לידוע החלקי. הידוע החלקי מאפשר לנו לקרוא במדויק, בעברית מקראית מדויקת, את סוף פרשת יתרו, מה שקוראים ספר הברית, ואת ספר דברים באותה שפה בדיוק, והיא מתאימה מאוד לעולם של משה ובני ישראל, משם ועד דוד. זה מה שמתואר בספר דברים, ואם לא שמעתם את מגדל קורס, אז יש לכם קושי בשמיעה, כי מה שעשינו עכשיו זה קרס מגדל שלם, נכתבו טילי טילים של ספרים וספרות ומחקרים, ופשוט מגדל לתלפיות קרס. ואבא זל ראה בזה אחת מגולות הכותרת של דיוק בלשון המקרא. שדיוק בלשון המקרא מניב תוצאות מפתיעות, וזה פוגש את מחקר המקרא במקום אחד קריטי. כי אם נפרש את מקום ניפוץ הדוברות אל החוף, כאילו זה רק מקום אחד ספציפי, גבעה אחת בחוף תל אביב ושום דבר אחר, טוב, בסדר, אפשר לי... מה יקרה? לא יקרה שום דבר. אבל פה זה באמת משמעותי עד מאוד. יש לכם בהמשך עוד כמה דוגמאות לא במילה מקום. על יידוע חלקי. העמוד השלישי למשל. ושאול תקע בשופר. באותו שופר שנזדמן לידו. זה לא שופר ממלכתי עם איזה סימון, עם איזה אתרה. ואני שלושת החיצים צידה הורה לשלח לי למטרה. אותם שלושה חיצים שקבענו כסימן, אומר יונתן לדוד. כן. אפשר להתווכח על חלק מהדוגמאות, אני יודע שאפשר. אני מראה לכם רק חלק מהדוגמאות שאבא הביא בארץ המוריה. הקטע הזה הוא העיצוב של הנושא הזה במפעל מקראות לפרשת יתרו, על הפסוק בכל המקום אשר אזכיר את שמי. שם לקחתי מתוך הספר של אבא, מתוך המאמרים שלו, ריכוז של דוגמאות, וערכתי אותם בצורה הזאת. זה פשוט מודפס מתוך מפעל מקראות לפרשת יתרו, שנמצא באתר שלי, וכתוב אפילו איזה עמודים. בספר של אבא זה יותר נרחב, זה מופיע בשני מקומות, אבל שם, אם תסתכלו באתר מקראות, אתם תמצאו גם את ההפניה לספר, את ההפניות. למשל, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. זאת היא רומזת, היא עדיין לא ידועה, על כל פנים לאברהם. ארצך ידועה היטב. רק באילון מורה, על המזבח, עם ההבטחה ויש שכה לגוי גדול, תהפוך הארץ אשר הראקה לזרחה אתן את הארץ הזאת. הארץ אשר הראקה זו עדיין אותה ארץ אשר הראקה בהמשך הדרך. אז המעבר הזה בין ידוע חלקי לידוע מלא, זה מה שקרה בין לך לך לבין אילון מורה, ויש פה דוגמאות נוספות, ואני אומר עוד מילה שלא מופיעה כאן בדפים על יידוע יתר. ליידוע יתר נזקק אבא במאמר קצר שהוא כתב הרבה לפני הרמיזה והידוע החלקי, שנים רבות לפני כן, בשם המלך המשפט, כאשר הציק לו הנוסח הזה של ימים נוראים, המלך המשפט. מלך אוהב צדקה ומשפט, זה משפט מובן, אבל מה זה המלך המשפט? ואילו זה היה רק נוסחת תפילה לימים נוראים, היה מקום לדון על זה. אבל יש לנו במקרא. בספר יהושע, במעבר הירדן, במקום אחד כתוב, באחד מהפסוקים שבפרק ג', במקום ארון הברית כתוב, זה פסוק יוד דלד, והיא בנסוע העם מעוליהם לעבור את הירדן והכהנים נושאי הארון הברית לפני העם. כשאצלנו מישהו מדבר ככה מתקנים אותו, נכון? זה נחשב עברית משובשת. והנה יש שורה של מקומות כאלה. יש הפטרה אחת שמתחילה בכל העם הארץ יהיו אל התרומה הזאת. כל העם הארץ. אז אם כן, יש ידוע חלקי, שהוא גם רומז, לפעמים הוא רומז, ויש ידוע מלא, ויש ידוע יתר. לפעמים היה צורך בהקשר מסוים להדגיש עוד יותר את הידוע. זה כן מצוי בעגה הישראלית הלא תקנית. כמו גם אצלך הוא מפריע כל כך הילד המופרע הזה, או ידוע מועצם, או חבל על הזמן, על הגאון העצום הזה, יש הבית הספר. זהו, הבית הספר. שאחר כך הפך להבית ספרים בצדי, כן? מה שאבא זל הראו, שבלשון המקרא יש ידוע. יש, כן, יש. רמות שונות של ידוע. לשון עשירה יותר. ידעתם שלשון המקרא עשירה יותר מלשוננו? יש, נכון שיש וו היפוך, יש פעלים בוו היפוך, שלא הצליחו לשקם את, את הצורות האלה בעברית החדשה. כי... כן. אבא זל גם כתב על וו, שיש בלשון העברית המקראית, יש וו חיבור, ויש וו ביאור, וו מפרשת, ויש וו זהות, ויש וו ניגוד, ויש וו היפוך. זאת אומרת, יש משמעים רבים לוו, ויש משמעים רבים לכף. לא כל כף היא כמו, יש כף כן. כך חצות הלילה, פירושו בדיוק בחצות הלילה. ועוד הרבה דברים כאלה, כי שפירושם כן, אכן, זה חלק גדול של הספר ארץ המוריה, פרקי מקרא ולשון. ברוב המקומות, זה לא, עולמות שלמים לא תלויים בפירוש הזה, זה פירוש לשוני של לשון המקרא, זה מעשיר את לשון המקרא, זה מניח את דעתנו בפסוקים רבים שנראים לנו כתובים בעברית משובשת, ופתאום אנחנו רואים שהעברית שלנו היא הרזה והשדופה. אבל כפי שראינו, יש מקומות שבהם זה נוגע בלב ליבה של אמונת התורה ושל מדע המקרא. ואני רגיל לומר שמקץ תקופות נכבדות, מדע המקרא זקוק לריסטארט, איתחול. צריך להתחיל מחדש. יותר מדי הנחות מופרכות, יותר מדי השערות שלא הוכחו, יותר מדי דברים שבנויים על לא מצאנו ראייה, ולא מצאנו איננה ראייה. אני חושב שצריך להתחיל מחדש. אני אומר את זה גם בהקשרים הארכיאולוגיים, וגם בהקשרים ההיסטוריים, וגם בהקשרים הלשוניים של מחקר המקרא. ויש לי תקווה שנזכה לראות התחול מחודש. בלי לנהל מערכה רבתי נגד אסכולות קיימות. פשוט לא צריך, פשוט צריך לעשות התחול. וחלק מזה זה לשון המקרא, כן? ניתן עוד דוגמה אחת שהיא אולי ידועה. שם המפורש ושם אלוהים. כל איש לשון יודע ששם אלוהים הוא שם כללי. הוא מקבל הידיעה והטיות. ושם ההוויה הוא שם פרטי. הוא לא מקבל לא הידיעה ולא הטיות. זה לא שני שמות מקבילים שאפשר לדבר על... על מקורות כאלה ומקורות אחרים. זה שם כללי וזה שם פרטי. כן? תמיד, אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת. שני מורים שנכנסו לכיתה בתחילת שנה, אחד אמר, קוראים לי המורה ומדברים פה רק בהצבעה, זה ברור? המורה. אין לו שם פרטי. תלמידים תמיד מבינים את השפה הזאת. והם בודקים אם הוא רציני.
מורתי המורה אמרה.
כן. והשני בא ואומר, שלום ילדים, קוראים לי יוסי. לא סתם אמרתי יוסי, הגמרא אומרת יוסי, כרמיזה, כי זה ארבעה אותיות. קוראים לי יוסי והשנה נלמד ביחד. ו... מי שחושב שאפשר לבנות לא רק תורה, אלא אמונה דתית בכלל, רק על יראה, או רק על אהבה, טועה. אי אפשר בלי שם פרטי, ואי אפשר בלי שם כללי. אני חושב שצריך התחול, וחלק מההתחול זה התבוננות מחודשת בתופעות הלשון העברית המקראית, שפע של תופעות מרתקות ביותר, ודווקא פסוקים קשים ונראים לכאורה מוזרים הם האתגר שלנו, ואני הולך בזה בדרכו של אבי מורי ז"ל. זה לב שנים מאז פטירתו ולזכרו.